ברוכים הבאים לפרק נוסף של יובי-ים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אני מארחת את השף אבי ביטון, ואתה כאן כדי לספר לנו כמובן על המון דברים מעניינים. אנחנו נתחיל מעבודה במטבחים מגיל מאוד צעיר, על המטבח של ניר צוק, שלא היה פה מישהו שבוא נגיד ידע לספר יותר מדי על העבודה איתו, אז זה מעניין. על מסעדת הדורה שפתחת, והייתה באמת זכתה להמון המון שבחים. על קפה פופולר ועל יאסו, על רשת המדעניות סוליקה, ועל ההצטרפות לריאליטי, הקינוח המושלם. אנחנו נבין רגע את כל הדברים האלה ביחד. דבר נוסף זה באמת כל הביקורות על המסעדות האחרונות שביקרתי בהן, מוזמנים להיכנס ליובי-ים.com, הם נמצאות שם. וגם שאר הפרקים של הפודקאסט נמצאים בכל פלטפורמות ההזנה, אם אהבתם את הפרקים, תדרגו, תעקבו, וזהו, נתחיל. אז מה קורה, מה...
זה הקדמה? כן. כל פעם שיש הקדמה כזה, אני אומר, וואלה, מה עשיתי כל כך הרבה כבר, יא
אללה. הנה, בבקשה, בבקשה. אני פה להזכיר לך.
כן, הוא אומר שאני כבר לא צעיר, לא צעיר.
לא צעיר בכלל. בסדר, אתה רואה, זה טוב. רק בשביל זה אני שמחה שאתה כאן באולפן.
כן.
טוב, האמת שאני כמובן קראתי וחקרתי ובדקתי וזה, ומה שאני ראיתי, אתה באמת נכנסת למטבח בגיל מאוד מאוד צעיר, זה גם אני חושבת מה שאפשר לך לעשות כל כך הרבה דברים אחרי זה, כי כבר חיית את זה, כאילו זה היה לך כבר בדם, ומאוד מסקרן להבין את כל הדרכים האלה שיצאו ממך בסוף למעדניה ולמסעדות, ובסוף גם טלוויזיה והכל. אז באמת בוא נתחיל שנייה כמו עם כולם, ממש מההתחלה, על המקום הזה שמוביל אותך להיכנס למטבח. איפה זה מתחיל?
וואו, תראה, גדלתי בבית שסירים ואוכל היה חלק, אני מכירה את הקלישאות האלה, כן. סירים, סבתא, אימא, זה מה שהיה, מה שנקרא. אז באמת אוכל היה מרכז הבית ומרכיב עיקרי ב-DNA שלנו כמשפחה, זאת אומרת,
כן.
כל הרעיון של... מה שלומך ואיך אתה מרגיש, זה אכלת שתית, זאת אומרת, אין משהו אחר. שאתה עצוב, אתה אוכל, שאתה שמח, שאתה אוכל, שיש הזכרה אוכלים, שיש זה אוכל, תמיד אוכלים, זאת אומרת, זה לא... אז זה משהו שגם אם אתה רוצה לברוח ממנו, זה טיפה בלתי אפשרי. אז זאת הסיבה בעצם של למה הגעתי למטבח, זאת אומרת, מאוד מאוד אהבתי את כל העניין הזה של, של אוכל. נניח, סתם לצורך הדוגמה, שהגעתי לתל אביב ואכלתי כבר במסעדות טובות, מסעדות שף, אז נניח שהגישו לי, לא יודע, מזנב שור, חלקי פנים, מוח, שקדים, כמהי, זה דברים שאכלתי בבית ברגיל, זאת אומרת, אתה גדל בבית מזרחי, אז תרפש בפסח, כמהין, וכל חלקי הפנים, זה לא דברים שהיו זרים לי, אבל המתודיקות בישול והאינטרפטציה וההגשה כן הייתה מיוחדת, מדליקה, מעניינת, ופה הבנתי בעצם בונה, יש פה קטע, עכשיו לא רק שיש פה קטע, אני חושב שאני גם יכול ליצוק תוכן לדבר הזה, אני חושב שאני יכול להיות טוב בזה.
כן.
ושם זה התחיל, זאת אומרת, שם בעצם התחלתי עם המסעדות הטובות והמוכרות והמצליחות, אבל הרבה הרבה לפני, נניח בגיל 7-8, אז כבר התחלתי לבשל בבית, מה זה לבשל? עוף בגריל, סלט טונה, כאלה, זאת אומרת, ממש ככה. ואחר כך כבר הגעתי לבתי קפה ומסעדות פשוטות שהיו באזור של הבית, גדלתי בפרדסקאט, אז רמת גן וכאלה, או תל אביב קרוב, אז גיל 14 התחלתי לעבוד ברשת קפולסקי,
okay.
הרשת שהקרימה כל דבר אז, ומהר מאוד הבנתי שאני מאוד אוהב את זה,
okay.
ושם זה היה באמת מסעדה, זאת אומרת, זה היה מסעדה לכל דבר, פעם ראשונה שראיתי אספרגוס טרי ופטריות טריות ורוטב מתוק בסלט, זאת אומרת, זה היה שם. ואז הבנתי שהלימודים מפריעים לי במשמרות, בבית ספר, לימודים בבית ספר.
אוקיי, כן. זה ממש צעיר, כן.
כן, אז החלטתי שאני פורש מהלימודים ומתמקד בדבר הזה.
כן.
תמיד שואלים אותי אם אני מצטער, אני אומר לי מצטער שלא עשיתי את זה שנה קודם.
בסדר, תשמע, זה לא מתאים לכל אחד, הבנת את זה בזמן.
כן, 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 בית ספר זה לא מתאים לכל אחד, ואני גם דואג תמיד להגיד ולהזכיר את זה גם לילדים שלי היום, אני אומר לה, תקשיבו, בית ספר זה לא מרכז החיים שלכם, קחו את זה בחשבון, ואני, כאילו כל פעם הורים בכיתה מופתעים, אני אומר, תקשיבו, אני באמת מאמין בזה.
כן.
יש דברים הרבה יותר חשובים מללמוד בבית ספר, יש אלף דרכים ללמוד כמו שצריך.
הנה, הצליח לך.
כן.
אז אתה בעצם עוזב את הבית ספר, ואתה ממשיך בקפולסקי, איך זה ממשיך משם?
שנים בקפולסקי,
שנים.
כמה שנים.
כן.
אני גם בן אדם ש... תמיד שמזכיר לי את הדרך שלי, אז כאילו אני אומר, בוא, אני באמת רץ למרחקים ארוכים, אין לי כאלה חצי שנה, שנה, את הטבחים של היום הם רוצים חצי שנה ללמוד את התפריט של המסעדה, ואז לעבור לתפריט הבא.
כן.
הם כל כך מפספסים, הם לא מבינים שהתפריט והמנה שהם עושים לצורך העניין, לא יודע מה, בקפה פופולר, את הסשימי טונה או את הריזוטו, זה חלק קטן מהלמידה, זה, לא, זה כל כך לא משמעותי. פתח את היוטיוב, אתה תדע איך עושים את כל המנות, זה בכלל לא האישי, אז אל תלך לעבוד במסעדה.
כן.
אני חושב שהריצה למרחקים ארוכים, היא בונה אותך מנטלית, כל כך הרבה. אין שום סיכוי בעולם שהייתי עושה את מה שאני עושה פה היום, או שיום מזמינים אותי לפודקאסט ביום שישי בבוקר, או משהו, אם לא הייתי רץ למרחקים ארוכים, זאת אומרת, זה לא היה יכול להתקיים בשום צורה הדבר הזה.
אתה מתחייב לדברים.
אתה מתחייב לדברים, אתה מתחייב אליהם בעדיקות, ולאורך זמן, וכנגד כל הסיכויים, שישי, שבת, בוקר, לילה, ערב, זה כאילו, זה עבודה מתישה מנטלית בעיקר.
כן. טוב, אז באמת אתה נמצא שנים באותו מקום, בקפולסקי.
כן.
ומה קורה, כמה זה שנים, בוא נדבר רגע.
כמעט ארבע.
וואו, אוקיי.
כן. ואחר כך זה כבר הגיע שלב הגיוס, בין לבין עוד עשיתי כל מיני, כי הייתי מבשל בבתים של אנשים, זאת אומרת, עשיתי מלא דברים כל הזמן, כל הזמן. גם היה חשוב לי להרוויח כסף.
ברור.
מגיל מאוד מאוד צעיר, זאת אומרת, כסף זה היה... אישיו, זה היה עניין, זה לא היה, לא באתי ברקע עם כסף, והיה חשוב לי גם להרוויח כסף.
כן.
בשבילי, עבורי, לקנות, אני זוכר, בכל מזכורת הייתי, זה היה מין טקס כזה, כל פעם שהייתי מקבל מזכורת, הייתי הולך וקונה בגדים בתל אביב, זאת אומרת, זה היה כאילו עניין. אז עשיתי גם את קפולסקי ובישלתי בבתים וכו', ואז התגייסתי לצבא, ובצבא לא רציתי להיות הבח, הייתי לוחם בשריון, השתחררתי, ואז הגעתי לעיר הגדולה, לתל אביב.
כן.
תמיד אהבתי תל אביב, תמיד הייתי מסתובב המון בתל אביב, כל הזמן. כי הבנתי שתל אביב זה העניין, זאת, זה הבירה של האוכל, וזה גם המקום שיכולים לקבל אותי שם, זאת אומרת...
הכל קורה שם.
המוזרות של גבר מבשל בפרדס כץ, וכזה ילד שלא משחק כדורגל למטה, ועושה כדורי שוקולד עם אמא שלו למעלה, בבית, המוזרות הזאת הפכה להיות למשהו טוב והגיוני בתל אביב, זאת אומרת, זה היה...
מקבלים את כל
מקבלים,
מה ש...
מקבלים, בדיוק.
כן.
ובאמת ראיתי גברים מבשלים. במקום שממנו באתי, נשים היו במטבח.
כן.
אז הגעתי לתל אביב, התחלתי לעבוד במקומות טובים, יועזר בריין, קורדיליה, שהייתי שם, שאז הייתה באמת בשיא הפריחה וההצלחה שלה, של ניר צוק, שאגב, הזכרת בהתחלה שלא דיברו הרבה על ניר, אני באמת יכול להגיד שמעבר לזה שנהניתי מאוד לעבוד במטבח, גם נהניתי לעבוד מאוד עם איתו כבן אדם, כי הוא באמת, הוא גם לימד אותי המון דברים בדרך, וחשוב גם להגיד לכל אלה שאת תראייני בעתיד, לטבחים צעירים ושפים צעירים, וגם שפים בגילי, חשוב גם רגע לעצור, לזכור איפה התחלת, ולפרגן לזה.
כן.
גם אם זה לא היה כל כך טוב, זה מה שבונה אותך, באמת. אז חשוב רגע לעצור ולהגיד, וואלק, הייתי המון שנים שם, זה היה הבית שלי המון שנים, ונהניתי מכל רגע.
מה בעצם אתה מרגיש שלמדת מהתקופה הזאת?
תראי, גם אצל ניר, אז כל העבודה עם פירות ים, וכל העבודה עם בשר וחלב, וכל העבודה של ירקות טריים וכולי, ששוב, אנחנו מדברים על שנת סוף 2001, זאת, זה לא היה פייסבוק ולא היה אינסטגרם, חשוב להגיד, והיוטיוב
כן.
לא... זאת, דברים שראית, ראית אותם בלייב, לא ראית במסך דברים כאלה, היום זה נגיש וקל ופשוט.
נכון.
אז באמת כל העבודה עם דגים טריים וכולי, שם זה התחיל, זאת, שם למדתי ולמדתי המון. למדתי גם את הדברים הטובים וגם את הדברים הלא טובים, כמו בכל מקום, אתה לומד גם מהטעויות.
כן.
וזהו, ואז אחר כך...
כמה זמן היית שם?
ארבע שנים.
ארבע שנים, יפה, אתה ממשיך בעקביות.
כן, לגמרי. ואחר כך עזבתי, עשיתי, טסתי לחול, חזרתי, עבדתי בחול, חזרתי, ושנה עבדתי בתור שף פרטי, ואז החלטתי שאני פותח.
תראו איך הוא מזרז פה את הרעיון.
אוקיי, אוקיי. סליחה.
תמיד אני מופתעת שזה קורה, אבל הנה, ידעתי לעצור את זה בזמן. בעצם אתה אומר, הייתי בחול, בישלתי בחול.
תראה, הייתי דווקא ביעד לא שגרתי, הייתי ברומניה.
אתה רואה למה עצרתי אותך?
כן.
בבקשה.
ושברומניה הקמתי מסעדה מהממת שקיימת עד היום דרך אגב, בבוקרסט, ואחרי זה נתקעתי עוד קצת שם, כי רציתי ללמוד יותר על, פתאום הבנתי שמזרח אירופה היא מעצמה של, של בשר ונקניקים, זאת אומרת, וגם רחמנה ליצלן בשר נמוך, ובשנה הזאת היה איזה עדנה בישראל לבשר חזיר.
אוקיי. Okay.
אז אמרתי, בוא, זה מסקרן אותי להבין את הדבר הזה, אז נשארתי שם וגם עבדתי שם קצת בתור קצב, להבין איך עושים את זה, וגם היום שאני עושה, היום אני כבר לא מבשל חזיר בכלל, אבל אז בישלתי ואכלתי, והיה חשוב לי ללמוד את זה, להבין את זה, אבל באמת מהמקור, מזרח אירופה זה כאילו הכי 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 שיש, אז נקניקים ופירוקים של בשר וזה, עשיתי שם. ולמדתי שם.
מגניר.
וחזרתי לארץ עם המון ידע לדבר הזה.
אתה מספר אבל למשפחה שאתה נגעת בכל ה...
תראי, אני באתי במשפחה לא שגרתית, במשפחה מרוקאית והכל, אבל אבא שלי אכל הכל.
אוקיי.
לא בבית.
כן.
לא בבית. עשינו קידוש, היינו הולכים בבית כנסת, אבל תאוות האוכל ותאוות החיים הגיעה מאבא שלי. והמסעדות הסיניות הראשונות שהיו בתל אביב, אבא שלי אכל שם כבר בשנות ה-70, ואבא שלי היה, תחשבי שאבא שלי היה ברמן בקפה מרסנד, בסדר? Okay. ובקפה רובל, אם את מכירה, זה המקומות של, זה כמו קפה פופולר של פעם.
כן.
הכי הכי מגניבים, הכי מדליקים, זה כמו להגיד, לעבוד ברמן בקפה אירופה, קפה פופולר, שילה כאלה, זאת אומרת, זה מקומות סופר מדליקים.
פלו.
והוא היה שנים ברמן, שנים, 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 עד גיל 40.
וואו. Wow.
כן. אז הוא מכיר את תל אביב, והיו לו חברים תל אביבים כאלה, אז... ובגיל מאוד מאוד צעיר, זיכרונות ילדות שלי, עם אבא שלי זה לאכול סטייק ברוטף פלפל ורוסבי וכאלה, זאת אומרת, עכשיו הפער הזה של לאכול בתל אביב סטייק פלפל, ואז לחזור הביתה לעשות קידוש ביום שישי בפרדסקת, זה קטע.
כן.
אבל ככה חייתי, זאת אומרת, על המנעד הזה, על הספקטרום הרחב הזה.
גדול. אז אתה חוזר מבוקרסט.
כן, ואז עבדתי עוד קצת בתור שף פרטי לכל מיני משפחות שהכרתי בישראל, אגב, עוד טיפ, שזה אני גם נותן לטבחים שלי, שאתה עובד במסעדות טובות, תכיר את הלקוחות.
כן.
גם אם אתה טבח. תצא, עכשיו לא לצאת באפגניתיות, כי אתה לא שף, אבל כן חשוב, תראה, אני בכל מקום שעבדתי בו, אחרי חודש ידעו מי אני.
כן.
כן, זה מאוד חשוב, זה קריטי לא פחות מלבשל.
זה אופי.
זה גם אופי, ומי שאין לו אופי שיעשה את זה. יש לי איזה בחור צעיר עכשיו שעובד בקפה פופולר, והוא צ'קר, ואני קולט אותו שהוא מסתכל על אנשים, ואני רואה אותו, זאת אומרת, אני רואה אותי בו, ואני כאילו מפרגן לזה, כי זה חשוב. זה גם תלוי איפה אתה נמצא, איפה אני במקום שלי, שאני בטוח בעצמי, אין לי בעיה עכשיו לתת לאחרים כאילו את הבמה, מה שנקרא.
כן.
אז הכרתי את המשפחות האלה, כל מיני משפחות עם שמות שלא חשוב, אבל כולם מכירים, ובישלתי קצת אצלם בבית, ואז החלטתי שאני פותח את הדורה.
זהו, מה החלטתי? זה כזה...
תראי, הכרתי שם את המנהל מסעדה בקורדליה,
אוקיי.
ותמיד הייתה לנו פנטזיה שהוא יהיה בפלור, ואני יהיה במטבח וכו' וכו', וזה קרה. עכשיו, אני מזכיר לך שהשנה הייתה 2004 נגיד, תחילת 5, ולפתוח מסעדה בתל אביב זה לא היה סיפור כזה גדול. 300,000 שקל, פתחנו מסעדה. היום ב-300,000 שקל, אתה קונה אולי, אולי את הצלחות של הפעם הראשונה של המטבח, ומדיח כלים ותנור, זהו.
וואו.
וזה היה באמת חלום לגמרי, פתחנו בבן יהודה, פינת נורדו, בלי חנייה בכלל. אני זוכר שביום הראשון עוד, תקשיבי, לא נשאר לנו כסף באמת, היינו על הקסקס של הקסקס, אפילו כפיות אספרסו, אני זוכר, לא היה במסעדה, להבינו מעבד קפה באותו, ביום של הפתיחה. וזה עבד, וזה עבד רצח, אבל לא עשיתי שם כסף.
היית מאוד צעיר, נכון?
הייתי בן 24, ידענו רק, הוא ידע להארח ואני ידעתי לבשל, וזהו. זאת אומרת, לא כל מה שקשור למספרים, איך עושים, מה עושים, לא כך הבנו את העניין.
זאת אומרת, לא באת אמרת, זה ככה אני מדמיין, וזה אני מה שאני בונה, וכאילו, לא היה איזה חלום שהתממש בדיוק כמו שהוא, אלא פשוט זרמת כזה עם הפתיחה של מסעדה, שהרי רצית והלכת עם זה.
כן, לגמרי. זאת אומרת, זה היה באמת הכיף בצד אגודל, ושינינו, ועשינו, ובאנו, והלכנו, וחזרנו, עד שבסוף, עד שזה קרה. כאילו...
מה היה בתפריט, נגיד?
וואו. תראי, קודם כל היה בקלאו הכבד אבס שקיימת עד היום, בכל ה... גם בקפה פופולר, ופלאפל חצילים שקיים גם בקפה פופולר. ו- ו- ואז באמת, את יודעת, זה היה כאילו מסעדה, כאילו עם נגיעות ביתיו, אז זה התחיל כל הרעיון של האוכל המרוקאי, הצפון אפריקאי, מה זה, למעלה. מוסק הפירות ים, ומפרום לוקוס, וכל מיני דברים כאלה מגניבים שהם, היום הם כאילו רגילים, אבל... לא יודע מה, לעשות פירות ים עם יוגורט וגרגירי חומוס, זה משהו שהיה כאילו אז וואו.
כן.
היום זה פשוט, כאילו, כולם עושים.
לקחת את הבית ושמת אותו...
כן. היום אגב, יש לי ולטבחים שלי כזה סלנג, שאם אנחנו רואים, נגיד אנחנו עושים מנה והיא לא טעימה, או שאנחנו הולכים למסעדה, איך המנה? סשים מיוגורט. סשים מיוגורט זה הקוד למשהו לא טעים.
אוקיי.
כי כולם עושים את זה כבר, די, אי אפשר, אבל די, תצאו מזה.
מי שכבר עושה את זה היום, זה כבר...
די, עם הסשים יוגורט, תצאו מה...
אני יכולה לתת לך עוד דוגמאות, ואז יהיה לכם עוד אופציות.
יאללה, תני לי.
את הסשים מקולורבי.
כן, די, יש כאילו...
שיפוד מוסר, שיפוד לוקוס, יש הרבה.
רואים דרך המיקרופון את העיניים המתגלגלות שלי שאת אומרת את זה?
רואים. אני יכולה גם לתרגם את זה בכיף. לא, בסדר, אז קודם כל מודעות זה חשוב, וזה שאתם יודעים כבר, אני כבר אין לי כוח לראות את המנות שחוזרות על עצמם, אז זה ששף יושב פה ומדבר ואומר שזה, הגזמנו, אז...
לא, הגזמנו לגמרי, זאת אומרת, אי אפשר, אתה לא יכול שב-90% מהמסעדות בתל אביב יהיה סשים עם יוגורט או סשים עם... די, אי אפשר, זה לא מעניין.
נכון.
צריך לשנות, צריך לעשות דברים חדשים. לפני חודש, עכשיו זה עונת, זאת אומרת, לפני חודש עונת האביב התחילה, אז כל הירוקים וזה 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 וזה, ואז אני אומר לטבחים שלי, יאללה, בואו נכין מנה חדשה. כולם עשו משהו עם יוגורט. אבל דחיל רבק, תצאו מהיוגורט הזה, חלס.
כן.
זה דרך מאוד קלה להפוך משהו כאילו בנאלי למיוחד, אבל זה לא מיוחד כבר.
בסדר, כל הכבוד, אני מאוד מעריכה את זה. יפה, אז באמת חשוב להגיד שהמסעדה שלך, אמנם פתחת אותה בגיל צעיר, בלי הרבה דמיונות וחלומות ספציפיים, אבל היא זכתה להמון תארים.
כן.
כאילו, הייתה מאוד מוצלחת בתקופה כן. הזאת. אני ראיתי שעל השולחן בחר בה לאחת מ-10 המסעדות הטובות בישראל,
ב-2009. כן, זה היה נורא מוזר דרך אגב. לא,
כן, לא, לא חשבת
לא. ש... באמת, זה היה לי מאוד מוזר כל הרעיון. אמרתי, באמת?
היה, זה היה ממש שנה אחרי שנה שאתה מקבל תואר ועוד תואר ועוד תואר.
כן.
וזה עכשיו כשאתה מסביר אז אני מבינה גם שהיא הייתה כל כך שונה בתפריט שהוא היה לא שגרתי.
לא, זה נכון, זה היה תפריט לא שגרתי, גם חשוב להגיד שזה היה לי נורא מוזר שקיבלתי, כי עד היום אני לא לוקח את זה מאוד ברצינות.
כן.
את הדבר, את הדבר הזה, את המקצוע הזה.
כן.
אני לוקח אותו די בכיף.
כן, אתה זורם.
אני מאוד זורם איתו, בגלל זה אני גם עושה כל מיני דברים מעניינים, אבל בואי, אני גם עובד עם שיקול דעת והכל, אבל אני לגמרי לא לוקח את הדבר הזה, אני לא לוקח את זה ממש ברצינות.
כן.
אני מוכרח להגיד. אני חושב שזה, שלוקחים את זה מאוד ברצינות, זה טיפה מלכלך אפילו. כאילו, צריך טיפה
כן,
לזרור
צריך
עם
קצת,
הדבר.
כן, כי אחרת זה כבר אתה מאבד את הכיף נראה לי.
לגמרי.
שזה הופך להיות ממש, מה שנקרא, עסק מסעדנות. כאילו,
נכון.
כן. יפה, אז למרות הכל, באמת אמרנו, הייתה מוצלחת, וזה כזה מקום ראשון, והיה לך שם תפריט שהוא שלך והכל והכל, אתה כן עוזב את המסעדה.
בואי, 11 שנה.
זה יפה.
11 שנה, אני הגעתי פרגית, יצאתי פרגית סלויה.
בסדר, לא חייבים לעזוב, אפשר, אתה יודע, להשאיר שלוחות.
תראי, עזבתי... כי זו הייתה תקופה לא טובה עבורי, לא יכלתי להמשיך לבשל. זה הייתה בסוף 2012, אמא שלי נפטרה, נולד לי ילד, קצת בקשיים כלכליים, זאת אומרת, כל ביחד הוביל אותי לזה, שאני לא יכול, שאתה מסעדן, שף, טבח, אתה צריך לארח אנשים, אתה צריך להיות עם אנרגיה טובה, אתה צריך לבשל באמת כי בא לך, בואי, תראי, גם היום אני מבשל, יש ימים שאני מבשל ולא בא לי לבשל, בסדר?
כן.
זה קורה. צריך, יש אירועים שאני עושה שלא בא לי עליהם. אבל שזה לאורך תקופה ארוכה, 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 אז אתה אומר, כאילו, רבק, לא... משהו בחוזה הזה, ביני לבין האורחים שלי, אני מפר אותו.
כן.
אז החלטתי שאני הולך. ובאמת הלכתי, וזה גם לא עניין אותי הכסף, זאת אומרת, כמה יש, כאילו, כל החלוקה, כי את יודעת, זה הייתי הבעלים של המסעדה.
כן.
אמרתי, חבר, מה בא לכם? מה אתם רוצים? זה, יאללה, תביאו,
רצית רק להשתחרר.
רציתי לעוף משם.
כן.
וזהו. ואז מה עשיתי?
מה עשית אחרי זה?
כלום.
יפה, אז נגמר הרעיון, תודה רבה שבאת.
לא, ישבתי בבית. ישבתי בבית, תקופה. חילטרתי את החיים. חלטורות זה דבר חשוב לעבור, חשוב לעשות חלטורות בתחום הזה, מכמה סיבות, זה נותן לך גם, זה מוריד לך את האגו קצת, מנחית אותך לקרקע, זה כסף טוב, וזה גורם לך להבין מה אתה כן רוצה לעשות.
כן.
אבל עם זאת ביחד חשוב להגיד, שגם שעושים חלטורה, צריך לעשות אותה ברצינות. ולא עשיתי שום דבר, החלטורה זה שם קוד לכל מיני דברים שאתה עושה, אבל גם שחילטרתי, לא לקחתי זה כחלטורה.
כן.
באתי הכי רציני שיש. גם שעשיתי סדנת בישול באמצע קניון בשישי בבוקר, עם אנשים עוברים ושווים שהיו נתקעים מולי ותואמים את ההכנות, בכלל זה כאילו לא תמנה, כאילו רואים קערת גזר, לוקחים חופן גזר ועוברים וממשיכים הלאה, הסתכלתי על זה בצורה מאוד רצינית, זאת היה חשוב לי שזה יהיה טוב.
כן.
ועשיתי מלא חלטורות.
אוקיי.
אבל זה היה טוב, זאת נהניתי מזה גם. ואחר כך...
כמה זמן זה נמשך, תקופת החלטורות?
וואו, שנתיים כמעט.
יפה.
שנתיים, כן. ואז החלטתי שאני רוצה לעשות אוכל מוכן, כזה של בית, קופסאות. פסיכולוג שלי אומר זה כי... טוב, פסיכולוגים הם תמיד אוהבים להפליג בדמיונות וזה, אז אני לא אני צריך להבין אם זה נכון או לא, אבל אמר לי שזה יכול להיות שבגלל... הוא לא צודק בעצם. שמגיעים בימי שישי להורים הביתה ויוצאים עם קופסאות מההורים, ופתאום באבחה אחת זה נעלם לי הדבר הזה. אז יכול להיות שזה גם איזה סוג של געגוע, להכין אוכל בקופסאות. כי אם היו שואלים אותי פעם, בתור טבח צעיר, תגיד, האוכל שלך תגיש בקופסת פלסטיק, תגיד, התחרפנתם, צריך צלחות, צריך זה, מה פתאום. והיום אני כל כך גאה בדבר הזה, אני גאה בזה שיש קופסה למישהו במקרר, וזאת הקופסה שלי. וזה מאוד משמח אותי. אפילו לפעמים יותר ממנה שמגישים אותה במסעדה.
כן.
ובין לבין פתחתי את קפה פופולר. עכשיו, קפה פופולר זה סיפור מדליק לגמרי, כי ב-2014, שנה לפני שעזבתי את הדורה, פגשתי במקרה בבית קפה את אחד היזמים של המלון שהמסעדה נמצאת בה.
אוקיי.
והוא אומר לי, שמע, בוא תראה נכס. ואני מגיע לנכס ואני רואה בור ענק, פעור, בפינת הרחובות ארלוזורו ודיזינגוף, שהיה שם את קפה בתיה.
אוקיי.
והוא אומר לי, שמע, פה אני מתכנן מסעדה. בבית מלון ולמטה יהיה מסעדה. והיה שם איזה בופקט כזה, טרקטור קטן כזה, קבור בבר, כאילו בחלק הזה. ואני אומר לו כזה בצחוק, ואיפה שהטרקטור נעשה את הבר. וזה מה שקרה. זה מה שקרה. ושלוש שנים אחר כך, זה קרה. פניתי לחברים שהכרתי המון שנים בתל אביב, מתחום הלילה, מתחום המסעדנות, ויצרת איזושהי קואליציה כזאת, ואמרתי, יאללה, בואו נעשה את זה, ועשינו את זה. וזו הייתה פתיחה שונה לחלוטין מקפה פופולר, מהדורה. כי אם הדורה הייתה, בואו נזרוק את האבן ונראה מה יהיה מחר, שם זה היה מאוד מוקפד, מאוד מדוקדק, מאוד יציאה לקרב על מלא. הבגרות והמקצוענות של כל השנים שקרו לי במטבח, לכולם, לכל השותפים, אני חושב ששם הקנו את הדבר הזה, הוצאנו את זה החוצה, וזהו, זה היה פתיחה מדהימה, זאת אומרת...
זה כאילו, דיברת מקודם על הקופסאות וכל זה, זאת אומרת, קפה פופולר הוא היה לפני שאתה חושב על להתחיל, בוא נגיד, להכין אוכל בקופסה.
נכון, אוקיי, כן, זה כן. היה ב-2014-2015, המחשבה על המסעדה. פתחתי את זה קצת אחרי סוליקה, ברמה של כמה חודשים, כאילו.
כן, וואו, איזה... טוב, אתה לא עוצר.
כן.
אני חייבת להיות כנה ולהגיד שלא הייתי.
מה? למה?
ידעתי שאתה תהיה
אופתע. תסבירי לי למה.
למה? אתה תסתכל לי בטלפון ואתה תראה שזה ברשימה שלי.
לא אתה קשה לי עכשיו טלפון ברשימה, תגיד לי למה לא היית, מה הסיבה?
כי מה שקורה בתקופה האחרונה זה די משוגע, כל הזמן נפתחת מסעדה חדשה.
אבל נשמה, אני 5 שנים.
נכון. חד משמעית, כן?
אם אני לא, אם אני עכשיו תני לי תשובה אמיתית ורק תירוצים, אנחנו נשב פה עוד שעתיים.
לא, אז באמת שנכנסתי לאיזשהו לופ שאני הולכת למסעדה כל שבוע, ואז יוצא שכל מסעדה שאני הולכת אליה זה מסעדה שנפתחת. ואני תמיד אומרת, טוב, לקפה פופולר אני אגיע, ואני גם, יש ברנצ'ים על אותו, אז כאילו...
כבר אין ברנצ'ים, יש ארוחות
סערה. אז הנה, אתה רואה טוב שלא באתי מוקדם, כי הייתי סתם כותבת על משהו שכבר לא קורה. אבל אני מרגישה לא נעים, חד משמעי. לא משנה מה אני אגיד, יש מצב שהוא יקום עכשיו מהרעיון, ובמחאה הוא יגיד שזה לא בסדר. אז אני מתנצלת. אתה מקבל את ההתנצלות שלי?
לא, אבל תגיעי, ואז נראה.
לא, אבל באמת אני חייבת להגיע.
יאללה.
אולי בחופשת לידה אני אעשה איזה גיחה. אבל כן.
הבנתי.
אתה נראה מופתע, אני בהיריון.
אני יודע, לא, אני ראיתי מאחורי הלפטופ. תראי, פעם קרה לי בהדור המקרה מבאס, אני מדבר איתך בשנת 2007-2008, רציתי להיות מאוד נחמד לאורחים שלי, ופגשתי מישהי מקסימה, ואמרתי לה, וואו, איזה יופי, מתי את יולדת? ואני ילדתי לפני שנה.
אני חודש תשיעי.
אז גם אם אני אראה, אז תקשיבי, ואז אני אפתח, גם אם אני מישהי, תהיה לה ירידת מים מולי, אני לא מדבר איתה על ההיריון שלה. שום דבר, מבחינתי זה לא, אין, שום דבר, כלום.
טוב, בסדר. קיבלתי.
כן.
אז טוב, הסברת יפה מה באמת היה חשיבה, ואיך הכל היה באמת מוקפד, ממה שאני שומעת, כאילו, כמעט כל מי שאני מכירה היה, אז אני בקלות יכולה להבין מה הווייב, ואיך אנשים מרגישים כלפי המקום, ובאמת יש תחושה שמאוד תופסים מקפה פופולר, והוא גם מאוד מוצלח, גם הבר וגם הביסטרו, זאת אומרת, יש תפיסה מאוד טובה למקום, וזה לא פשוט, כשכל מי סביבך, כל פעם משהו חדש נפתח, ועושים בז על מקום חדש, וכל זה, לשמור על הרמה, ולהיות עדיין מקום שאנשים רוצים לחזור אליו כל פעם מחדש. אני שומעת הרבה אנשים שגם מספרים על מנות ספציפיות, שזה בכלל נראה לי החלום של כל שף שיגידו, נכון. את המנה הזאת אני זוכר. ואותי מעניין באמת החשיבה על המנות, אם היא הייתה גם פה כמו באדורה, כאילו על התפריט.
לא.
אוקיי.
באדורה זה היה יותר, שאתה טבח צעיר, אתה נורא רוצה להראות שאתה יודע, ואתה נורא רוצה להרשים וכו' וכו'. ואתה רוצה לעשות מה שנקרא, משפט שאני לא סובל אותו, אתה רוצה לתת את היד שלך. מכירה את היד שלי, שיתאמו מהיד שלי. כן,
ריגשת עכשיו.
כן, משפט דבילי, ותחבירית הוא גם לא הגיוני. בפופולר, תראי, אני אגיד את זה בצורה השונה. אם באדורה האוכל היה המרכז, בפופולר האורחים שלי הם המרכז. בסדר? וזה העניין. מאוד חשוב לי לבשל ולהיות נגיש לכולם. בלי אגו, בלי חרטוטים, בלי חומרי גלם שרק 2% מכירים, ומה2% האלה רק 0.25% אוהבים. לא, אני רוצה להיות נגיש כי ככל שאני מתבגר, אני רוצה שכולם יאכלו את האוכל שלי ויהנו ממנו. כן. כאילו, אז זה היה באמת חשיבה מאוד רחבה, מאוד במקרו. איך אני בעצם יוצר תפריט, שואלים אותי למה אין ספשיילים בפופולר, אני אומר, כי התפריט הוא ספשיילים. אני רוצה לעשות כל מנה, בום.
כן.
אפילו בגזרת הסלטים והירקות הטריים, אם עשיתי לפני מעל חמש שנים סטייק רוב, שלא היה סטייק רוב, ופתאום יש, אני רואה כל מיני סטייק רוב בתל אביב, שזה משמח אותי. או הסלט קורבית של פופולר, שכאילו מגישים המון סלטים של עלים טריים, וליטל ג'ם ובייבי ג'ם, וכל מיני ג'מים כאלה ולמיניהם, ועם גבינת שחת ושחק ופחם ולא פחם. כאילו, אבל בסוף הביס הוא ביס, בסדר? של עלים וגבינה. פה אמרתי, בוא, אני רוצה לעשות משהו אחר. וכזה, זאת אומרת, זה באמת חשיבה של טיפה לצאת מהקופסה, ושיהיה משהו, גם בסלט, שזה יפתיע אנשים. זאת אומרת, קרוביטריה קצוצה, מישמישים מוזבקים, וגוזלוז, וכזה, כאילו.
יפה, זה, אני אוהבת את החשיבה.
זו הייתה באמת חשיבה לטווח ארוך, וחשיבה של איך אני, כמו בהייטק.
אנחנו תכף גם נגיע להייטק.
יאללה.
תגיד, מה אתה חושב שהופך באמת את קפה פופולר לכזה מוצלח? מה, כאילו, איך אתה רואה את זה מהכיוון שלך?
יש לנו השותפים חלוקה ברורה. תראי, מסעדה היא משבצת מאוד קטנה.
כן.
כשיש כמה שותפים, אז חשוב לעמוד אחד לצד השני בתוך המשבצת, ולא לדרוך אחד על השני. יש המון מקרים שאני שומע מקולגות, חברים וכו', אפילו שהם רוצים להתייעץ איתי, שהוא מתערב לי וזה... זה לא יכול לעבוד. באמת, אפשר לשמוע, אפשר להביע דעה, אבל בסוף האוטוריטה היא אותה אוטוריטה לתחומה. פעם שאלו אותי שפתח, תגיד, המנורות, אני יכול להגיד לכם מה אני חושב על המנורות. אנחנו פה, יש פה 18 יועצים למנורות, תנו את הדעה שלכם, כאילו, זה שאני הבעלים, זה אומר שהדעה שלי היא נכונה? לא. חשוב מאוד גם לשחרר את הדבר הזה.
סדר, הסדר במקום.
מאוד, מאוד, מאוד. אני חושב שזה, שם זה מתחיל ושם זה נגמר, וזה מנוהל טוב. הבלגן שיש בפופולר הוא בלגן מאוד מאוד מסודר. יש מעט, עד אפס אלתורים. אתה יודעת, יש סטנדאפיסטים מדהימים, שאתה רואה אותם, אתה אומר, בוא נו, הוא מאלתר. הוא לא מאלתר שום דבר, הכל כתוב לו. ושאתה עושה את זה ממש ממש טוב, אז הכתוב והמסודר נראה מבולגן.
כן.
ואנשים אוהבים בלגן, אבל, אבל, אבל שזה בלגן סדור, שזה משהו שאנחנו יודע, שאתה יושב עליו אתמול, ואתה אומר, בואו נעשה את זה ככה, שזה לא ייראה. ופה אני חושב שזה הצלחה, ושימי לב שלא דיברתי אפילו גרם אחד על אוכל, זאת אומרת, זה בכלל לא העניין. אוכל הוא מרכיב, חשוב, הוא חשוב, אבל הוא לא הכי חשוב.
לא, אני אומרת, כל מה שכן דיברת עליו, זה חלק מאוד חשוב.
נכון.
בכוונה שאלתי אותך את השאלה הזאת, כי אנחנו רואים המון מסעדות שנפתחות עם המון המון שותפים שלוקחים חלק, ואני תמיד אומרת, כשמגיע רגע, לא עלינו, כן, לא מאחלת לאף אחד, אבל כשמגיע רגע שהמסעדה נסגרת, ואז אני מדברת על זה בחדרי חדרים עם מי שאני מדברת, אומר לי, זה מפתיע, או לא יודעת מה, ואני אומרת תמיד, זה לא כל כך מפתיע אותי, כי אם לא היה שם סדר, אין בעיה שהאוכל יהיה הכי טעים בעולם, וזה השף
ששמו
בפרונט השף הכי הכי, אבל כאילו...
עכשיו בואי נגיד לך, יש עוד בעיה, כן. גם טיפה בגללכם.
כן, דבר אליי. אני מוכנה להיות פה בשביל כולם, ולענות לך את
זה. אני אסביר, כשנפתחת מסעדה חדשה, וחודשיים אחרי, כתבים, בלוגרים, אנשי פודקאסט, מבקרי אוכל, מכתירים אותה כמסעדה הטובה ביותר, עם השף המוכשר ביותר, ואכלתי ופיצוצים
באים עם ציפיות.
זה חרת,
כן.
וזה לא מקצועי להגיד את זה, וזה נורא להגיד את זה. ומסעדה לא יכולה להיות אחרי חודשיים המסעדה הטובה ביותר. והשף לא יכול להוציא אחרי חודשיים, תביא גם את השף הכי טוב שיש אחרי חודשיים, הוא לא יוציא את האוכל הטוב ביותר במסעדה. ותפסיקו להגיד את זה. כי זה קורע את המסעדה לגזרים. כי באים עם ציפיות גדולות, ומקבלים שירות לא הכי טוב, כי מה לעשות שאחרי 5 שנים יש שירות הרבה יותר טוב מאחרי חודשיים?
נכון.
ומה לעשות שאחרי 5 שנים יש אוכל יותר טוב מאחרי חודשיים?
אני חייבת להגיד שאני תמיד אומרת, אני אמנם כותבת ביקורות. אבל אני מאוד משתדלת לא להגיע למסעדות כשהן נפתחות, בדיוק ממה שאתה מתאר, כי זה לא מה שאני אראה במסעדה, כנראה בעוד שנה או שנתיים, דברים הולכים להשתנות, מבינים דברים תוך כדי, דברים שאנחנו הסועדים לא רואים אותם, לפעמים אפילו חשופים, לפעמים כן הכל נראה מושלם גם, יכול להיות, אבל אני ממש מסכימה איתך, כן.
ואז מה קורה? ואז אתה אומר, ואז סוגרים את המסעדה, איך סגרו אותה? היא הייתה הכי טובה. היא לא הייתה הכי טובה. היא לא הייתה הכי טובה. כאילו צריך גם לנפץ טיפה את המיתוסים האלה.
נכון. אתה,
זה כמו שאומרים ש... האוכל של הסבתות היה הכי טעים. קראה את זה, נכון?
כן.
יש סבתות שבישלו חרה. זה לא, יש סבתות שבישלו לא טעים. מה לעשות? לא
כל האוכל של הסבתות. אני למזלי, זכיתי לסבתא שבישלה.
אחלה, אבל יודעת כמה סבתות יש כאלה שבישלו לא טעים? מלא. מלא. אז... צריך להפסיק עם ההכתרות האלה, כן. כאילו, ועם ההכללות האלה.
כן, תראה, זה נחמד, זה בא להם טוב, זה בא טוב נכון. לעשות את זה. זה גם עובד, תראה, בסוף, אתה יודע, יש כאילו קהילת הפודיז הזאת, שאנחנו כל מיני מכללים אותה כקהילה, ושהיא גדלה והכל, היא באמת גדלה. התוכניות טלוויזיה עושות את זה, שפים שהופכים להיות שפים סלב, עושים את זה, ואז באמת עם זה שזה גדל, אז אתה גם חושב איזה כותרת מפוצצת, אתה שם למול העיניים שלהם, כדי כן. שהם יקראו את מה שכתבת, או כדי שהם יגיעו למקום שכתבת עליו. וזה כאילו מין גלגל כזה. אז באמת, תראה, היה פה לפני כמה פרקים, עשיתי כזה פרק, שבאמת דיברתי על כל הנושא הזה של תקשורת אוכל, אבל גם על המסעדות. אז אתה אומנם מדבר המון על הצד שלי כביכול, של מי שכותב על אוכל והכל. ואני אמרתי שם שיש גם המון בעיה של המסעדות, שמסעדות שהן לא קפה פופולר, שהולך להן נדיר והן כאילו סבבה, יש הרבה מסעדות שהן מזמינות כל שבוע בלוגרים, או מזמינות אנשי קולינריה כאלו ואחרים, לבוא ואתה יודע, ארוחה זוגית כזה עלינו, רק תבוא תעשה איזה רילס, איזה סטורי, איזה משהו כזה נחמד תכתוב, ואנחנו מרוצים, כאילו זה ככה, שבועי, כן?
אבל זה, תשמעי, קודם כל זה אחלה דרך לפרסם את המסעדה. זה בסדר שזה קורה. ואם היא באמת טובה, תראי, יש פעמים שיש מסעדה טובה והכל טוב, אתה לא מבין למה היא לא עובדת. זה קורה.
כן.
זה גם קרה לי, אגב, והיו תקופות באדורה שזה קרה. היא לא רבק, למה אין לי לקוחות?
כן.
ואז, זה בסדר להביא משפיענים שיבואו ויעשו רילס ואיזה מגניב ויתייגו וזה וזה וזה. אבל אתה גם צריך לעשות עבודה פנימית.
נכון.
למה זה לא עובד?
נכון.
הבלוגרית או המשפיענית או whatever יכולה בעצם לדברר ולהיות השופר של המסעדה, אבל יגיעו אנשים, ואני רוצה להבין למה זה לא עובד.
בדיוק.
הרעיון הזה של להגביר את המוזיקה ולנסות להיות מגניבים ולעלות על השולחן עם כפיים, זה לא עובד בכל מסעדה. ותמיד שזה קורה, אני מצחיק אותי, אני רואה לפעמים בסטורי כל מיני מקומות כאלה, ושוב, לא חשוב שמות, שכדי להרים את עצמם, עושים את זה, פתאום דופקים מוזיקה ערבית וכפיים, זה לא מתאים לכל מקום,
כן.
זה לא עובד, ורואים שזה טלאי, בדור הפעם ניסיתי לעשות כאילו שהיא תהיה פתוחה בלילה, זה היה חרטה, זה לא עבד, זה לא התאים, זה לא מעניין, היה תפריט לילה, אף אחד לא בא לאכול, כי זה לא מסעדה של לילה.
כן.
כאילו, זה לא יכול לעבוד.
זה לא התחבר.
זה לא ב-DNA שלה. כן. כאילו, אז זה לא... אז בשביל מה?
הרעיון זה שבאמת צריך לדעת לקבל את הביקורת, אמרתי, אני לא כותבת רק ביקורות טובות, כמובן, יש לי גם את ה...
את גם כותבת לא טובות?
כן, כותבת גם לא טובות. אולי אתה לא תרצה עכשיו שאני אבוא לקפה פופולר.
תבואי, אני מחבק גם טובות וגם פחות טובות, זה בסדר.
אבל הרעיון זה שבאמת מסעדות, זה בסוף גם יש את הנתח שלהם, שהן צריכות לדעת לקבל את הביקורות ולקחת אותן. כאילו, אתה מבין, אין בעיה להביא בלוגרים ולעשות את הפרסום הזה וזה, אבל זה צריך לבוא גם איזשהו מקום מאוד אותנטי שהמסעדה מבינה שהיא רוצה מצד אחד להביא סועדים, מצד שני לתת להם את מה שאתה מתאר, את מה שהם רוצים לקבל. אם זה אוכל טוב, אם זה אווירה שהיא מתאימה, אם זה...
וגם הכל. צריך לקחת את הדברים האלה בפרופורציה. כן. זאת אומרת, תראה, אנחנו הישראלים, אנחנו מאוד אוהבים שידברו עלינו כל הזמן טוב. יש לנו מין קטע כזה. ושמישהו אחד מדבר לא טוב, אז פתאום יוצאים עליו ב-400.
כן.
ואמרתי, שמה, אי אפשר לא טוב. רק טוב, יש גם פעמים שזה לא טוב, וזה בסדר שגם יגידו את זה, הכל בסדר, מה, אתה יודע, זה לא...
אני רק אומרת שידעו איך להגיד.
נכון, זה לא, כן. צריך להיות לשמור על בדיוק כן, הנימוס, כן. וצריך זה, ו...
זה אנחנו נסכים.
כן, נגיד אם יקרה ניב גלבוע, למשל.
כן.
יכול להגיד שזה לא טעים ולא טוב ולא זה, וניב חבר, ואני מת עליו, אני אפילו מת על הגינונים המטופשים שלו, עם המימיקות בפנים שלו, ואני מאוד, אפילו בסטורי יום אחד, אמרתי לו, תקשיב, ראית אותו, יאללה, תתחיל לעשות פרצופים, תתחיל. אני מת על זה, בסדר? הוא תיאטרלי, וזה מדליק, ואני גם מחזיק ממנו. נניח הביקורת שהייתה באילת, היא הייתה ביקורת לא במקום, והוא גם הודה בזה אחר כך.
אנחנו אבל אמרנו פה, יש לי את הפאנל שלי שמגיע, אמרנו שהוא פשוט הוציא את אדי מהמחבוא, אז זה יצא טוב.
תכלס. אבל גם הביקורת שלו הייתה עניינית, בסופו של דבר הייתה עניינית, כאילו הכל בסדר.
כן.
אין בעיה לאכול אוכל שלפני 40 שנה. הוא צריך להיות מבוצע טוב. זה הכל.
נכון, בסדר, זה באמת נקודה שאני יכולה לגמרי להסכים איתה. טוב, אני חוזרת אליך, כי אני לא רוצה לקחת מהזמן שלנו.
באמת הרגשתי שלא דיברת עליי כבר כמה דקות.
נכון. אז אני חוזרת אליך, ובאמת, אז אוקיי, דיברנו על קפה פופולר, והיה גם את הכניסה שלך ליאסו.
נכון.
ששם הייתי.
מתי?
זה כבר שאלה מאוד חזקה לשאול אותי מתי.
אחרי או לפני?
לא יודעת.
זה לא רלוונטי. אני לא יכול לשאול אותך איך היה.
טוב, אני, בסדר. אז אני אוריד את זה בעריכה, סבבה.
מה פתאום, תשאירי את זה.
לא משנה, אבל בכל מקרה, זה מסעדה שאני מאוד, כאילו אני מבחינתי אחלה מסעדה.
נכון.
מסעדה שמאוד מתאימה לחגיגות ולשמח והכל. ומעניין אותי כזה, מה הייתה החשיבה שלך כשהחלטת להיכנס לשם?
תראי, החלטתי להיכנס אחרי הגל הראשון של הקורונה. היסו זה של שותפים שלי.
אוקיי.
ומי שהיה שם זה, שמי שתפעל את המטבח דאז, זה קבוצה של מסע, ואז הם נפרדו, ואז היה מאוד טבעי, הם אמרו לי, תשמע, מאוד טבעי שאני אהיה בפנים.
כן.
עכשיו תראי, זה גם היה מאוד טבעי לי, כי זה לא מסעדה אסיאטית, שעכשיו הגיעו לי, בוא תעשה אוכל אסיאטי. זה מסעדה שבחומרי הגלם שלה, זה בדיוק ה-DNA שלנו.
כן.
כאילו, שמן זית, עגבניות, יוגורט.
בבקשה.
עוד פעם, צריך לעשות רעשן, לא משנה שרוצים לעשות עם רעשן. זה היה מאוד טבעי לי, נכנסתי את זה בצורה סופר טבעית, זאת אומרת, הגעתי למטבח בפעם הראשונה, וכאילו הייתי שם 100 שנה.
כן.
וזה אומר הרבה, זאת אומרת, שאתה נטמע לתוך הדבר, זה מאוד מעניין. זה, תראי, זה שונה מכל מה שעשיתי, כי זה באמת מסעדה שה-DNA שלה, דיברנו קודם על מוזיקה וכפיים, המסעדה הזאת היא מוזיקה וכפיים.
נכון.
זה מסעדה שיושבים לאכול בה, אחר כך מפנים את השולחנות, ואז עולים עליהם ורוקדים. ואני משוגע על זה. אני מאוד אוהב להיות נגיש ובלתי אמצעי, ואני, כל הרצינות הזאת היא פחות אני. זה מאוד כיף שאתה מגיע למסעדה, ואתה מגיע שולחן של 20 אנשים, יום הולדת, או לא, גם, את הימי הולדת של עצמי אני חוגג שם. יש בזה משהו מאוד כיף, מאוד משחרר. עם, 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 עם כל הסיר לחץ הזה שאנחנו חיים פה במדינה, אז שאתה קונה בכרטיס אחד, גם אוכל וגם אלכוהול וחברים, ואז אתה רוקד וזה, ואתה רואה אנשים שהם אשכרה רוצים לחיות ונהנים, וזה כיף, זה כיף גדול שזה קורה, אני מת על זה.
יפה, האמת שסקרן אותי לדעת, אם כשנכנסת עשית איזה שהם שינויים בתפריט.
הכל, הכל. זאת, הכל השתנה, הכל מהכל מהכל מהכל, יצקתי... אותי פנימה,
כן.
אותי היווני, כאילו, אבל, אבל יצקתי אותי פנימה, אבל שוב, תראי, זה אוכל שהוא מאוד דומה לאוכל שלנו פה.
כן.
את יודעת, אומרים אוכל ים תיכוני, שזה משפט, זה לא נכון להגיד אוכל ים תיכוני, כי ים תיכוני זה כל כך רחב, זה מרוקו, ספרד, איטליה, טורקיה, אנחנו, מה זה אוכל ים תיכוני? אתה לא יכול להגיד. אבל אוכל יווני, שאתה אומר אוכל יווני, אוכל ישראלי, זה ים תיכון מאוד מאוד קרוב.
כן.
אז זה מאוד קרוב בחומרי גלם, בדגים, בשמן זית, בעגבניות, בירקות, בגבינות. זה אוכל שאנחנו מאוד אוהבים.
כן.
שאני אומר, אנחנו זה ישראלים.
כן, נכון, עובדה, זה עובד.
לגמרי.
אני רוצה לדבר איתך על סוליקה.
יאללה.
אתה בין הראשונים שפתחו פה את הטרנד הזה של מעדניות.
נכון.
זה מאז כבר אתה רואה שמת עוד ועוד שייפים הולכים לכיוון. הייתי אומרת שזה כיוון כלכלי שהוא טוב.
לא תמיד.
לא תמיד, אוקיי.
כי צריך להבחין בין מעדניות, קרה דבר בעולם, לא יודע אם את זוכרת, קורונה, זוכרת שהיית העניין הזה. אז יש מעדניות ויש מעדניות קורונה. המעדניות הקורונה זה המעדניות שנפתחו מתחילת הקורונה וצפונה, שזה באמת הייתה אלטרנטיבה של טבחים ושייפים להגיד, אוקיי, אני לא עסק חיוני, בוא נעשה עסק חיוני, נפתח מעדניה. ושוב, תראי, רוב המעדניות שנפתחו אחרי הקורונה נסגרו.
אוקיי.
אני מציעים לי כל שבוע, מתקשר אליי איזה יזם, תשמע, יש לי שתי מעדניות במרכז מסחרי, במודיעין, בוא תיקח. זה לא יכול לעבוד אם אתה לא יודע לעשות את זה. עכשיו, לי לקח שנה וחצי להבין מה זה סוליקה. דוגמה. יש שימושים בחומרי גלם שתראי, שאתה הולך לאכול במסעדה, מבשלים לך את המנה, ומוציאים לך אותה חמה, ואתה יושב ואוכל אותה.
כן.
במעדניה, אתה מבשל את האוכל, מקרר אותו, ואז לוקח אותו, ואז הלקוח שבא וקונה, לוקח אותו שוב הביתה ומחמם אותו.
כן.
דוגמה קלאסית, נניח במסעדה תמיד יגישו לך את הרוטב מצומצם וחזק, נכון? כי הוא טעים וכיפי ונכון.
כן.
במעדניה שאתה תיתן לבן אדם רוטב מצומצם וחזק, והוא צריך שוב לחמם את זה בבית, הרוטב יצטמצם יתר על המידה, ואז הוא יהיה דביק, מגעיל, מלוח אולי. לקח לי זמן להבין שאני צריך רגע לתת רוטב שהוא טיפה יותר דליל, כי אני צריך לקחת בחשבון שאנשים מחממים בבית.
כן.
כל מיני שטיקים כאלה קטנים כדי להפוך את זה, שמי שפתח את זה, כי הוא מייר, 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 הוא לא הבין את זה.
כן.
והוא לא הבין גם למה הוא לא עושה זה מספיק. לי לקח המון זמן להגיע למה שאני רוצה. אז זה לא תמיד נכון, פתחתי מעדניה, אלא בוא נשים אורז בקופסאות ונעשה כסף. זה רחוק מהמציאות באמת שנות אור.
למה בעצם אתה פתחת מעדניה?
זיהיתי פוטנציאל, תראי, הייתי בלוס אנג'לס, והייתי המון פעמים בתאילנד, וקלטתי שגם ב-LA, גם האמריקאים קונים המון אוכל מוכן הביתה.
כן.
יש קטע כזה. ובתאילנד יש בניינים ובתים שלמים שכמעט ואין מטבח. אנשים קונים אוכל בחוץ. אמרתי, מה שפה טוב, בטוח יהיה טוב עוד כמה שנים לנו.
כן.
וזה הוכיח את עצמו. זה הוכיח את עצמו, כי היום המשאב העיקרי שלנו, של גברים ונשים כאחד, הוא זמן. אין לנו זמן. אנשים מעדיפים לעבוד יותר שעות, אנשים מעדיפים לבלות יותר, אנשים מעדיפים להיות יותר עם הילדים שלהם, וכל הרעיון של האמא שנמצאת, או האבא שנמצא במטבח, שבע שעות, קוצץ, מבשל, מנקה, הוא כבר כמעט לא קיים פה. זאת אומרת, יותר כלכלי ומשתלם וכיפי לקנות קילו אורז וארבעה שניצלים, ושיהיה לך ליומיים בבית.
כן, נכון.
כאילו, כזה. וזיהיתי את זה די מהר, ואמרתי, יאללה, אני אלך על זה.
אתה יודע, בחדרה יש את האופרה. אתה מכיר קצת מה קורה בחדרה?
לא.
כן, תמיד מפילה אותך. אז יש את האופרה, הם בעצם גם היצרנים של שלושת האופים, זה אותה זה.
אוקיי.
אותו מפעל, והם עשו מעדניה בחדרה, והרבה חדרתים קונים אצלם.
ברור, כאילו למה לא? זה עובד. זה לא... שוב, זה גם בגלל...
הם עלו על הקונספט, אולי אתה צריך לתת להם...
נכון. תראי, אבל גם חשוב להגיד שהיום עם המחירים, תראי, הייתי השבוע בסופר, וזה מחירים כאילו...
מה, זה מטורף.
כאילו, פילה סלמון כבר מגיע ל-150 שקלים, אני אומר, בונה, זה לא רחוק מלקנות אוכל מוכן במעדניה בכלל. פעם, תראי, מעדניה זה מותרות.
כן.
זה מותרות, אני מודה. אותו האמא, אותו אבא שלא רוצים שיהיה להם ריח של טיגונים של שניצלים בבית, יקנו שניצל במעדניה. היום עם המחירים של היום, כאילו אני אומר לעצמי, וואלה, כאילו, זה לא פער כזה גדול.
כן.
אם אתה מחשב את זמן העבודה שלך, את הכלים שיש לך בבית, את הסירחון שיש לך מהשמן, כאילו, עדיף לקנות 5 שניצלים במעדניה, זה תופר, סוגר לך את הפינה.
נכון.
אתה קונה פירורי לחם וביצים וצנצנת חרדל וכאילו חזה אוף, אתה מגיע לאותו מחיר, כאילו, זה מטורף לגמרי.
חד משמעית.
זהו.
למה השם סוליקה?
סבתא שלי, מה זאת אומרת? את יודעת, דיברנו על הדורה, שאז נפתחה ככה בעקב בצד, פה כבר אנחנו עובדים, אני עובד עם קבוצות זה, ומעצבים, ופרסומאים, וחברות כאלה של מיתוג, ועבדתי עם כאלה, והביאו לי שמות, ופרזנטציות, וזה, ומלא שמות רצו להעביר, ואז אני אומר לעצמי, רגע, בוא נקרא לסוליקה, סוליקה זאת סבתא שלי, כאילו, הכי מתבקש. גם בוא נרחב על המזרחיות עוד פעם, בוא, כאילו, חשוב.
יש לי את זה בזה, אז למה לא...
בדיוק. וזה מה שהיה, זאת אומרת, סוליקה, סוליקה, כזה.
יש תפשילים שלה, או משהו שאפשר למצוא במעדניה?
תראי, 70% מהאוכל של המעדניה, זה אוכל שגדלתי עליו.
כן.
תמיד אומרים לי, מה, יש גם אוף סצ'ואן, סוליקה לא עשתה אוף סצ'ואן. אבל שוב, 30% בנוי ממה שגדלתי ואכלתי באמת כילד ונער, וה-30% הנוספים זה מה שאנשים רוצים.
כן.
נגיד כל העניין הזה של אוכל טבעוני, וכל העניין הזה של אוכל ללא גלוטן, שהבת שלי היא צליאקית ואני חייב לעשות לה, כי כאילו היא רוצה לאכול קציצה, אז אני רוצה שהיא גם תהנה ממנה.
כן.
אז אין למשל פירורי לחם בקציצות של סוליקה, או בלביבות אוקיי. של סוליקה. הכל כן. נקי מגלוטן, כן? בשום קציצה אגב, לא בדגים, לא בזה, אומנם זה עולה לי יותר, כי כל הרעיון זה לנפח איזה עם פירורי לחם.
כן.
אבל אין פירורי לחם, כאילו, כדי שהבת שלי וכל הצליאקים שאני כאילו חזק בקהילה, בעל כורחי, אבל אני אוהב אותה ואני חזק בקהילת הצליאקים, יוכלו ליהנות מזה.
כן.
אז אין.
יפה.
כן. מה עוד? אבל באמת, ה-DNA הזה של, של, של סוליקה, זה משהו שהוא בראש ובראשונה, באתי איתו מהבית, זאת אומרת, האוכל הזה.
כן, היה לך יותר נגיש לגשת לזה.
לגמרי.
כמה סניפים יש היום?
יש 4 סניפים, ויש פופ-אפ כזה שכל שבוע קורה במיקדו, בתל ברוך, בתל אביב, כזה שמקימים דוכן סופר מדליק, כזה עם מקררים יפים וזה וזה, ואנשים קונים הביתה.
יש צפי להתרחב עוד?
לא, כאילו,
אני לא יודע. אני רציתי שתגיד שאתה פותח בחדרה סניף, אבל...
לא, זה רחוק לי, זה רחוק לי חדרה. תראי, תמיד זכיינים פונים וזה, אני חושב שנורא נכון רגע להתמקד במה שיש עכשיו, להתמקצע בזה עוד, זה לא תמיד נכון להתרחב עוד.
כן.
זה לא עושה אותך יותר טוב, זה בטח לא עושה אותך יותר עשיר, זה בטח לא הופך אותך למקצוען יותר, לא. לפעמים זה מקל בגלגלים.
זה קשה, זה לא קל.
כן.
להחליט שאתה עושה צעד כזה. הכל מוכן במקום?
ברור, מה זאת אומרת? כאילו, מכינים במקום, לפנות בוקר, חשוב מאוד, תראי, ואז מקררים את האוכל כזה, ואז מוציאים אותו החוצה. כן, הכל, אפילו הקובות.
וואלה.
זה קובות, כאילו.
פה.
זה מדהים, כי מי שעושה את הקובות בסוליקה זה סינים. כן,
מה סבתא שלי הייתה אומרת.
כן.
אוקיי, מגניב.
It's like dim sum, but different. ככה הסברתי להם מה זה קובה.
הם ממש עושים את זה דק,
את לא מבינה כמה דק. את לא מבינה כמה דק.
יפה, אולי אני אבוא...
לא, כי הם יודעים, הם יודעים שמי יש, זה סינים שמנוסים בלעשות גיוזות ודימסם, ושהכל שם מושתת על בצק ומעטפת מאוד מאוד דקה, ופריחה והמון מילוי, אז זה קובות, כאילו, זה בדיוק אותו הדבר.
כל הכבוד להם, מאוד מעריכה את ה...
ברור, את השינוי ה...
כן. טוב, אם לא מספיק כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו ועוד צמצמנו, כן, היו עוד הרבה דברים שלא הרחבנו עליהם,
נכון.
אבל אתה גם מתעסק בכל מה שקורה בהייטק,
נכון.
מה שבסי, כי אתה נמצא באינטל,
נכון.
לא פחות,
נכון.
עם המון עובדים,
המון.
שאתה צריך להכיל כל יום, למה להיכנס לכזאת הרפתקה?
מכמה סיבות, פעם אחת, כמו שאמרתי קודם, חשוב לי להכיל הרבה אנשים, זה משהו בי, בנפש שלי וברצון שלי. חשוב לי להמשיך להיות רלוונטי ולגלגל את הגלגל. אני חושב שזה אחד הדברים החשובים ביותר שכל מי שמתעסק במקצוע הזה, וגם באומנות, גם בתור זמר, גם בתור ספר, חשוב לא להמציא את הגלגל, אלא פשוט להמשיך לסובב את מה שיש כל הזמן. חשוב לרוץ ולהתקדם הלאה. וזה הדבר הבא ששפים עושים. אז אין שום סיבה שאני לא אהיה שם, זאת אומרת, זה חשוב לי להיות בדבר הזה. וגם עוד פרט קטן שולי, את לא תאמיני, כסף.
פה, כסף זה חשוב.
מאוד.
ומה, איך באמת ניגשים לפרויקט כזה של להכיל כל כך הרבה אנשים?
תראי, אתה צריך, שוב, אתה צריך שיהיה לך הרבה ניסיון בלהסעיד דבר כזה, ויש לי את הניסיון בגלל המעדניות שלי, אבל אתה, תראי, למשל, יש מנות שלא יכולות להתקיים שאתה מכיל 1,000 איש, אבל יש המון מנות שכן יכולות להיות נהדרות שאתה מכיל. אם זה תפשילים או דברים שניצלים על המקום, כי יש פלנצ'ה נורא גדולה ואפשר לשים עליה 300 חזה אוף בפעם אחת, בסדר? אבל
כן.
חשוב, אבל אתה ניגש לזה כמו שאתה ניגש למסעדה שאתה עושה מנה אחת. רק כפול 700. עכשיו, הכפול 700 הזה, שם אתה צריך לבוא לידי ביטוי בלנהל נכון את הדבר הזה. אבל אם אתה עושה, זאת אומרת, אני יודע איך עושים את זה.
כן.
ולכן גם ניגשתי לדבר הזה. זה לא רק השם שלי שם, זה לא רק כתבתי את התפריט, אני יודע להדוות את הדבר הזה, אני יודע איך לעשות את זה, איך לשכפל את זה לגדול, ושעדיין יהיה טוב וטעים.
יפה, אני מקנה בהם האמת.
טוב, אולי לאכול.
אני גם בהייטק בי, לא מטפלים בי כך.
לא? יאללה.
צריכה לדבר איתם.
תגיעי לירושלים, בצהריים. נכניס אותך, נכניס אותך.
טוב, בוא נדבר רגע על טלוויזיה קצת.
אז אני אוהב טלוויזיה.
כן, האמת שאתה נמצא בטלוויזיה המון שנים.
כן.
אמנם אנחנו כאילו נדבר על הכינוח המושלם וזה, אבל בתכלס אתה בטלוויזיה בלי סוף.
נכון.
פשוט הפעם ההבדל זה שזה ממש הולך להיות פריים טיים.
נכון, פעם ראשונה שאני עושה פריים טיים, ואני כל כך שמח שזה קרה לי אחרי הרבה שנים שאני עושה טלוויזיה, כי באתי מושחז בטירוף.
כן.
כי היה לי בית ספר אדיר בערוץ האוכל, ובערוץ 10 אז, וברשת 13. היה לי המון 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 שעות טלוויזיה. עשיתי מאות תוכניות בישול, מאות, אני יודע, 500, 600, משהו כזה, בקלות. והגעתי לפריים טיים, מושחז לדבר, הבנתי, אני יודע איך עושים את זה, ובאתי לשם כאילו נחוש.
כן.
וגם עם ביטחון.
חד משמעית.
קינוחים זה לא הפורטה שלי, זה לא משהו שאני שף, אני טבח.
כן.
אבל הם דווקא רצו את הזווית של השף בקינוח, כאילו... כי יש גם קינוחים במסעדות.
כן.
באדורה, למשל, לא היה לי כסף לקונדיטור וקונדטוריה, אז אני עשיתי את הקינוחים. אבל עשיתי קינוחים של טבחים.
כן.
קרם ברולה, מלאבי, כאלה. שאני משוגל, קרם ברולה טוב.
גם
מלאבי טוב, זה אין יותר טעים מזה. שאני לא מחבב את הקינוחים שיש בהם המון אלמנטים שלא קשורים לקינוח. כאילו, סליחה, עכשיו אני שיחות פרות קדושות. נגיד, קינוח, תראי, בקינוח יכול להיות מעט מלח גס, בסדר? כי זה נחמד. או שפיץ קטן של שמן זית על סורבה, בסדר? זה נחמד. או טעם סופר אחורי של בזיליקום, בסדר? אבל ששלושת הדברים מתקיימים בכינוח, זה כבר מביא לי את הסעיף. כי אני לא רוצה לאכול מנה ראשונה, אני רוצה לאכול כינוח. רוצה שהוא יהיה מתוק וטעים. אז גם באתי מהזווית הזאת, מה שנקרא גם נתתי בראש לאלה שכן שמו את הכל כדי להראות שהם סופר מיוחדת לחברים, זה לא עובד.
באמת איך כאילו, אני מנסה לחשוב, הווייב שם הוא הרבה יותר למקום של ויטרינות. מרגיש לי.
והעונה הזאת לא. העונה הזאת יש גם המון המון כינוכים מצולחתים של מסעדה, כי גם הגיעו המון קונדיטורים של מסעדות. של מסעדת מסה למשל, הרבה קונדיטורים של מסעדות הגיעו להתחרות בתוכנית הזאת. וזה בעצם, ואז אני יכול לתת את האינפוטים שלי, כי אני בתור שף של מסעדות כבר כל כך הרבה שנים, יכול להגיד גם על כינוח מצולחת, מה טוב, מה לא טוב, לא רק בטעם, מה נכון לאחרי ארוחה.
כן.
שיש כינוח שהוא סופר כבד, מתוק, שמן, זה לא יכול לעבוד במסעדה. אתה צריך כאילו, אין בעיה לעשות, זה עדיין צריך להיות יותר קליל מכינוח ויטרינה, נקודה.
כן, נכון.
ופה דיברתי, כן? זה היה לי בלי סוף, כמו שאת שמה לב.
למה נגיד לא ללכת למאסטר שף, משחקי שף, תוכניות כזה שהן יותר בועטות שף, מה שנקרא.
תראי, אני אף פעם לא דחפתי לטלוויזיה. תמיד פנו אליי ותמיד הציעו לי. אני חושב ששפים שדוחפים טלוויזיה, זה לא יעבוד להם. גם צריך לקחת את זה בפרופורציות. זה לא המקצוע שלי. זה נחמד לעשות טלוויזיה. אם אני אתלה את כל חיי בטלוויזיה, כן או לא, אז אני טבח. הטלוויזיה זה מדליק וזה מגניב וזה נושא וזה כיף, אנשים מכירים אותך, אבל זה לא הכל.
כן.
פנו אליי, אמרתי מגניב, אחלה.
זרמת.
כן.
בסדר. מה, יש עוד איזה, אמרת קצת על באמת כינוכי מסעדות שיותר ייכנסו, מה עוד צפוי נגיד מגניב העונה, שאולי קצת משתנה או לא יודעת.
תראי, פייר הרמה מגיע לשפוט בגמר. עכשיו, מדובר בקונדיטור הטוב בעולם, נקודה, צרפתי, עם כל מה שמשתמע מכך, בסדר? אכלנו ארוחת ערב, עשינו, אהרוני ירח בבית של ארוחת ערב, בסדר? היינו כולנו בארוחת ערב, כל ההפקה, וזה עכשיו בואי, ישראלים וזה, זה כמו הסצנה מהסרט החתונה היוונית שלי. הגיעו צרפתים סופר מנומסים, ואנחנו באמת נראינו כמו, איך אהרוני אמר, אנחנו נראינו כמו קרקס נודד. כי אנחנו ישראלים וזה, זה היה כל כך מצחיק לראות את ההבדלים. למשל, פייר הרמה יושב בשולחן, ואז פתאום הוא מוציא מהכיס עולר. הוא אוכל עם סכין שלו.
יפה.
ולא קלטנו את הדבר הזה, כאילו, אני עולרים בפרדסקי.
לא ניבלת.
זהו, זה ישר מלא אסוציאציות אחרות. סכין קפיץ. ופתאום מיקי שמו החליט לקום ולקרוא ברכה בצרפתי. אז זה באמת, זה היה נורא מצחיק. זה היה באמת אירוע, ישבנו אחר כך, אני
והאורי. אתה פתאום נראית ממש רגוע.
מה זה רגוע? זה היה באמת, זה היה מדליק לגמרי. ותשמעי, וגם, בואי, עכשיו ברצינות, אנחנו נמצאים בגמר, הילדים שלי בקהל, כי הזמנתי אותם, אחיות שלי גם, שהם חלק בלתי נפרד מהעולם שלי, ארבעת האחיות המהממות שלי, שהם הפאוור בנק שלי בחיים. ואני נמצא ליד פייר הרמה, והוא מדבר על כינוח, ואני מדבר על כינוח, והוא אומר משהו, ואני גם טיפה סותר אותו, ואז אני אומר משהו, והוא... ויש דיאלוג, ו... ואתה אומר, בוא נע, רגע, אני פאקינג ליד פייר הרמה בריאליטי, בקשת, בוא נרגע, צריך רגע לשים לדבר הזה לב. ואני חושב שזה העניין, צריך להיות בפרופורציות, צריך להבין איפה אתה, ומאיפה באת ולאן אתה הולך. וכל הרעיון הזה שיש בסוף ילד שרק אהב לבשל, והוא פתאום עושה ריאליטי, שזה, אתה יודע, זה משבצת שלא הרבה עושים אותה.
נכון.
ואתה ליד שופטים סופר מכובדים, יושב ליד פאקינג ישראל אהרוני, ואני שופט לצידו בתוכנית, שאני לא יכול, תדעת, אני וישראל חברים, אבל אני אומר, אני לא יכול להיות חבר שלך כל כך טוב, כי אני מעריץ אותך. אז לא יהיה בינינו סימטריה, אני תמיד ארצה לתת יותר.
כן.
ואני יושב ליד, ופייר הרמה, תשמעי, זה מדהים, זה לא צחוק, אני אומר לעצמי, וואלה, כאילו זה באמת תפיחה על השכם.
יפה, האמת שמרגש.
שאני, זה אולי הפעם השנייה בחיים שתפחתי לעצמי על השכם. אמרתי, וואלק, סבבה.
כשאתה יוצא מפה, תעשה את זה עוד פעם.
ברור.
מה זה?
אני סליחה.
לא בגלל הפודקאסט, זאת אומרת, בכללי, בגלל שעכשיו אתה תיזכר בכל מה שעשית.
אז אני רוצה להגיד לך שאני גם אמרתי לך את זה בתחילת הפודקאסט. זה לא מובן מאליו מבחינתי, גם שמזמינים אותי לעשות פודקאסט. שאני יושב ומדבר על אוכל. זה לא מובן מאליו, אני שומר על פרופורציות, ולא רק לזה, תראה, אבא שלי זכרונו לברכה פעם אמר לי משפט, שאני לוקח אותו איתי עד, אמר לי, אבי, תיפגש עם כל מי שמבקש לפגוש אותך. אתה לא מה? אומר לי, אבי, תזכור מה אני אומר לך, תיפגש, כל מי שרוצה להיפגש איתך, תיפגש איתו. עכשיו, הוא כל כך צודק, כי אין לך מושג מה אותו מלצר, את יודעת, היו מלצרים שעבדו אצלי, שהיום הם בכירים במשרד האוצר, הם רופאים באיכילוב, הם פסיכולוגים, את יודעת, כאילו, תאמר לעצמך, אותו מלצר שצרחת עליו עם האמנות, או למה הוא לא הוציא את הזה לשולחן 17, בונה, היום הוא, וזה נורא נכון, צריך כאילו להתייחס לכולם, אותו ילד בן 12 שרוצה לפגוש אותך, עוד 10 שנים יכול להיות איזה טייקון הייטק פסיכי, שיקח אותך לאיזה משהו מטורף, לאיזה... וצריך להבין את זה, לא לזלזל.
זה בכללי נכון לכל...
לא, לזלזל באמת, כל כן. מי שזה, ואני באמת משתדל לפעמים מחוסר זמן, אני לא יכול, אבל אני באמת משתדל להתייחס לכל פנייה כזאת או אחרת, בסופר רצינות, ואני, גם כי זה אני צריך לעשות את מה שאבא שלי אמר לי, מה שאני קרא ולהיות ילד טוב, וגם כי זה מאוד נכון, לי. אפילו גם טיפה ברמה האינטרסנטית, אני מודה. אני לא יודע מה יצא מפגישה כזאת.
כן, נכון. וואו, האמת שלסיים ככה רעיון זה יותר מיוחד מבחינתי.
כן.
אנחנו ניקח את זה איתנו.
יאללה.
אבל לא באמת סיימנו.
נכון.
יש לנו עוד רגע קטן של, אני תמיד עושה פעילות כזאת, חווייתית מה שנקרא.
פעילות חווייתית זה אני.
אני עושה כזה שאלון על כל מיני דברים, אצלך עשיתי על מאכלים טורקיים.
יאללה.
ואתה פשוט תצטרך אין תך השם של מאכל, ואתה תפרט אותו כזה ממש מהר, תגיד מה קורה שם, ונמשיך למאכל הבא.
סגור.
ובתקווה שאני אגיד את זה נכון,
גזלמה, תראי, זה אחד מהבצקים העתיקים בעולם, בצק של מטיילים, בצק של נוודים, כי זה בצק שהוא על בסיס קמח ויוגורט, דצית. עכשיו, עוד פעם יוגורט, עוד פעם באתי עם היוגורט עכשיו. ואתה מערבב אותו, וזה נהיה בצק נהדר, ואז פותחים אותו, ושמים בפנים מיליון סוגים של מילואים שבא לך, טרד ובצל, גבינות וכו'. אגב, צליה גוזלומה הולך נהדר גם עם כמחים ללא גלוטן, כי היוגורט נותן את האפקט של הגלוטן, את המתיחה, את האלסטיות, את הטעם שחסר לך כל כך לפעמים בכמחים ללא גלוטן, אז זה נהדר לעשות כמח ללא גלוטן, כל מי ששומע אותנו, כמח ללא גלוטן, לשים יוגורט עד שנהיה בצק, ואז תזרמו עם מה שבא לכם.
יפה. אוזבק פילבי.
אוזבק פילבי, אני לא זוכר מה זה.
זה אורז עם בשר כבש.
כן.
בסדר, יפה. הזכרתי לך. אורז עם בשר כבש, בצל, עגבניות, גזר, משהו טוב.
כן.
צ'ילביר.
וואי, באמת זה השמות האלה. למה אגב בחרת דווקא במאכלים טורקים? כי אני חצי טורקי?
כן.
למה לא במאכלים מרוקאים ומאכלים
ישראלים? כי מרוקאים זה קל, וגם האמת שאני עצמי יודעת הרבה עליהם בגלל בעלי, אז אמרתי, אני אחדש גם לעצמי. אתה לא אמור לדעת פה את התשובות בפרס.
זה לא עם פרס?
הפרס, אני תמיד אומרת שבסוף יש גמר של כל השאלונים, מתי שהוא יהיה גמר, ומי שהיה לו את האחוז הצלחה הכי גבוה, שזה לא אתה.
אני חושב שנתת לי שאלון מאוד מאוד קשה.
הוא קשה, כן, הוא קשה.
אני לא יודע, אני לא מכיר את כל המאכלים הטורקים, בטח לא בהגעה שלהם. נו, מה עוד?
בטח לא כשאני אומרת אותם.
נקסט.
אז הצ'ילבר הזה זה מאכל טורקי מסורתי שמוכן מביצים, יוגורט, אהובך ושמן.
לא ידעתי, זה אני לא יודע מה זה.
תנסה בבית. צ'ובן קבורמה.
את לא אומרת את זה נכון.
צ'ובן קבורמה. זה קוביות של כבש מבושלות עם עגבניות בצל, הכל אותו דבר, כן? מבושלות עם עגבניות בצל, פטריות, פלפל ותבלינים. ואחרון, את זה אתה צריך לדעת.
נו, נו.
סתם, לא יודעת. טולומבה? טולומבה?
קינוח?
כן, זה קינוח.
קינוח, כן, כן.
הנה, בבקשה.
זה לא זה עם החלב השרוף, לא, זה...
יכול להיות ש... כאילו, אני לא יודעת מה אתה מדמיין בראש, אז יכול להיות...
סוג של פודינג, לא?
סוג ש... כאילו, אני אגיד לך מה זה, ואז תגיד לי אם זה מה שעבר לך בראש. למרות שעדיין, אני אתן לך איזה כתשובה נכונה, כי אמרת שזה קינוח, בסדר?
לא, זה קינוח, אבל זה גם זה סוג של פודינג, אם אני לא טועה, לא?
זה קינוח שבצק רווח, שמזולח כן, לשמן כן, חם, כן. מתוגן, ואז עובר טבילה במי סוכר.
לא, זה לא מה שהתכוונתי.
נאכל לצד קיימק.
לפחות אני אמיתי, יכלתי להגיד לך, כן, הכבוד, זה, זה.
לא, אז אתה ממש קשלת.
כן, תודה.
טוב, יופי, ככה אני אוהבת שמסיים את השאלון, כשלא יודעים כלום.
מה עוד יש, מה עוד
לא,
משהו?
לא, זהו, אני כאילו, אין יותר.
לא, תתני עוד משהו, מה זה, לא פייר.
אין, אני נתתי בכוונה דברים שהם נשמעים לי הכי לא צפויים.
גרקת אותי עכשיו. באתי לפה עם ביטחון עצמי.
תן מאכל טורקי שאתה מכיר ממש טוב.
לא, יש מיליון, מה?
אחד שאתה כאילו ספץ בו.
אוקיי, אז אחד הדברים שאני הכי אוהב, כתראה, דיברנו על קינוחים, אז הקינוחים שאני הכי אוהב הם קינוחים שהם פודינג.
אוקיי.
כל סוגי הפודינג, אם זה קרם בורלה, אם זה קרם פטיסייר, אם זה קסטרדים למיניהם, אני משוגע על זה. אחד הכינוכים הטורקים המדהימים שלי, זה הקזנג'יבי, זה הפודינג חלב הזה,
אוקיי.
שמתחילים אותו כאילו כמו מלאבי, אפשר להכין אותו גם עם קמח, עם קמח אורז, עם קונפלור, את לא מבינה, הטורקים שמים שם חזה אוף תחון, זה בעצם נותן את הג'לטיניות הזאת, ואז יוצקים אותו לתבנית ושורפים אותו, וזה טעים רצח. כל הכינוכים הרכים האלה, שהם מענגים כאילו בפה, אני משוגע על פודינג. אז זה אחד הדברים שאני הכי הכי אוהב לאכול. עוד מאכל טורקי שאני אוהב, זה האימאם, הפירוש של זה בעברית, זה האימאם מתעלף, קוראים לזה, זה סירת חציל שממולד בבשר, השם הטורקי של זה, זה ביורדי או ביאלדי או משהו, אבל הפירוש העברי זה שזה האימאם, האימאם, הרב המוסלמי, אכל את זה והתעלף מרוב שזה היה טעים לו.
אז כן,
זה גם נורא נורא טעים, וכמובן כל הקבאבים שלהם, אני ראיתי כמה וכמה פעמים, ולא רק באיסטנבול, חשוב להגיד, האוכל הטורקי הטוב דווקא לא נמצא באיסטנבול.
כן, אני תמיד רואה אתכם בסטוריה, אני מסתכלת כולכם בטורקיה, חופשי, מתפנקים שם על מאכלים, ואני אוכלת את הלב. בסדר.
בואי נסכם שקודם תהיה בפופולר ואז בטורקיה.
כן,
סבבה?
זה סדר נכון.
כן.
יפה, אני מבטיחה שזה מה שיהיה. מה זה כיף שבאת?
תודה רבה.
היה רעיון מעבר למה שיכולתי לדמיין, מבחינת תוכן, מבחינת עניין של מה שאתה
פה. איזה כיף שבאים אליי ללא ציפיות ואז מקבלים משהו.
לא.
סתם אני צוחק, אני צוחק, אני צוחק.
אני לא נגעתי, אתה יודע כמה נושאים יש פה שלא דיברתי איתך עליהם, כי אני באמת הבנתי שלא היה לנו זמן, אז אני דילגתי על כמה דברים. זה כמה אתה מעניין וכמה תוכן יש לך לתת, כן? שלא יהיה פה ספק. וזהו, אני ממש שמחה שיצא לנו לקיים את הרעיון הזה, בטח שנייה לפני הפגרה שקורית פה. אז תודה.
בכיף גדול, ושיהיה לכולם בתיאבון.
אמן. ביי.
ביי.